שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון ואני היום עם אמיר משה כהן, שהלמה שלו הוא הרצון להשכין שלום, לבנות ולשקם מערכות יחסים. הוא יועץ ומלווה חברות סטארט-אפ וארגונים לשיפור התקשורת הפנים ארגונית, גיבוש צוותים, טיפוח תרבות ארגונית והסתגלות לשינויים, והוא עושה שימוש בכלים מעולמות התקשורת המקרבת, NVC ומודלים נוספים לניהול שינויים, בניית צוותים ועוד. אמיר, איזה כיף שאתה כאן.
שלום, שלום.
בוא תספר לי על עצמך דרך אחת מהמיומנויות הליבה.
אני אספר על דרך הקשבה. בכיתה י' יש מחויבות אישית, כך היה לפחות פעם. ואני הגעתי לבית אבות, ושם פגשתי אדם בשם מיכאל. הוא היה אדם ערירי, ובמהלך השנה הגעתי ונפגשתי איתו, ובעיקר הייתי עסוק בהקשבה. זה היה מאוד מעניין, כי בן אדם ערירי, אז למעט אדם אחד נוסף שהיה מגיע לבקר אותו, אז לא ממש שוחחו איתו. ובתום השנה אמרתי, נוצר פה משהו, זה לא, אין סיבה שזה ייפסק עכשיו. ואז פשוט המשכתי עד שבאיזשהו שלב הוא באמת נפטר, הוא כבר היה בן 94 כשהכרנו. אז המקום הזה של הקשבה, הוא עבר אצלי הרבה הרבה תהליכים. כאילו זה התחיל ממקום של הקשבה, שזה פשוט משהו שהייתי קורא לו, כאילו הקשבה פסיבית. אני בא ואני שומע את מה שאומרים. אז אני זוכר, אני מנסה להקל את זה. זאת אומרת, היכולת להיפגש עם משהו כמו שהוא, בלי שעכשיו אני מערב את מי שאני. בהמשך, כשהגעתי לתקשורת מקרבת, שם פתאום נפגשתי עם מימד אחר של הקשבה. כי שם הקשבה היא הייתה, בתקשורת מקרבת אנחנו מדברים על הקשבה אמפתית. ובהקשבה אמפתית זה לא שאני רק שומע את מה שאת אומרת, מה שמישהו אחר אומר, אני מנסה להבין מה הצרכים והרגשות של אותו בן אדם. יש את משהו על פני השטח, ואז בתהליך שאני, באותו שיח, אני מנסה להבין מה בעומק של הדברים נמצא. מה את מרגישה? איזה צרכים יש לך שמתבטאים במה שאת אומרת? אז יש משהו, איזה עומק כזה של, סביב המרחב הזה של הקשבה, שהעמקתי בו לאורך השנים.
זה מעניין, כי מעולם לא חשבתי שהקשבה היא מיומנות. כלומר, יש דברים, בתפיסה שלי לפחות, שאו שיש לך אותם, או שאין לך אותם. ותכלס, כשאתה מציג את זה ככה, זה ממש הגיוני שהקשבה היא מיומנות, שאפשר ללמוד, ואפשר להתעמק, ואפשר לחקור, ויש סוגים שונים של הקשבה. אם הקשבה היא מיומנות, איזה עוד מיומנויות יש בסל של עבודה עם ארגונים בעצם? כי הקשבה זה חד משמעית מיומנות חשובה בארגון, כן?
יש הרבה דברים. אני אומר, אתמול הייתי בזיכרון בסלון, ושמעתי מישהי שניצולת שואה שהיו לה, ככה היא מתארת את זה, היו לה 6 אמהות, כי לאורך המלחמה קרו כל מיני טרגדיות, ואז נשים אחרות אימצו אותה, ובנוסף היא נאלצה לשנות את הזהות שלה, אפילו היא הייתה בן, פעם כאילו יש לה רישיון, יש לה תעודת לידה שהיא נולדה בפולין, יש לה תעודת לידה שהיא נולדה בגרמניה, היא חיה מספר זהויות, חיה במספר משפחות. בסוף השיחה שאלתי אותה, אמרתי לה, מה באורך החיים, בניסיון חיים שלה, איך זה השפיע לה על החיים? היא בסופו של דבר התייחסה לנקודה הזאת של היכולת to bounce back, להסתגל, להתאים את עצמך לשינויים. עכשיו, פה זה כמובן שינויים יוצאי דופן, כן? אבל גם אנחנו בתוך החיים שלנו, שהם כמובן הרבה יותר נוחים לעומת מה שהיא חוותה, עדיין כל אחד מאיתנו במרחב החיים שלו, שלה, יש לנו את האפשרות הזאת to bounce back, או להישאר על הרצפה. וגם במרחב העבודה, גם בעולם העסקים. אנחנו יודעים שרוב מה שקורה זה, כן, מבחינת נגיד סטארט-אפים, אנחנו מדברים על 5% ההצלחה, כאילו היזמות באופן בילט-אין יש בה מימד של, שאתה חייב את החוסן הזה של היכולת to keep up, למרות שדברים לא קורים כמו שהיית רוצה. אז זו עוד דוגמה למיומנות, שמשמעותית בעולם העבודה. אני אולי אומר כמה לגבי עבודת צוות. בעצם כשאנחנו, נגיד כשמגייסים עובד, אז בדרך כלל המוקד הוא סביב יכולות אפשר לקרוא להם הארדקור.
המקצועיות, כן.
המקצועיות. אם אתה מחפש אנליטיקן, אז יכולת האנליזה שלו, יכולת לעבוד עם כל מיני מסמכים שיש בהם משבצות, מבלי לפגוע, אבל נגיד מישהו יש לו את היכולת האנליטית מאוד מאוד נהדרת. אבל בשביל הביזנס, זה לא מספיק שיש לך אנליזה טובה. אוקיי, נגיד מכנת איזשהו דוח מאוד מאוד מוצלח, אבל הלקוח, אבל אתה מרגיש מבוכה מלדברר אותו ללקוח. אז אמנם בתהליך הקליטה, אני בדקתי אם יש לך את היכולת האנליזה, אבל זה לא כל התמונה כולה. אני צריך שתהיה מסוגל לדברר את זה לתוך הצוות, אני צריך שתהיה מסוגל לדברר את זה ללקוח, אני צריך, מעבר לעמידה מול קהל, אני צריך את המשהו הזה בפנים, שבא ואומר, אני עכשיו פועל בצורה פרואקטיבית, אני עכשיו לוקח את המתנה הזאת שאני מסוגל לראות, ואנשים אחרים לא, כי אני מסוגל לראות את כל הנתונים המבולגנים האלה, ולעשות להם סדר, לספר איזשהו סיפור לגביהם, אבל השאלה אם אני מסוגל להעביר את זה הלאה, להמחיש את זה למי שזה רלוונטי עבורו.
אז בעצם אתה אומר, יש לנו את היכולת הזאת להקשיב, יש לנו את היכולת של הסתגלות בעצם הבאונס בק, וגם הסיפור של לדברר את המסר שלך החוצה, שזה מיומנויות שבעצם אתה, כשאתה נפגש עם צוות או נפגש עם ארגון, אתה יודע לעבוד עליהן, כאילו איזה כאבים אתה מגיע לפתור כשאתה עובד בתוך ארגון?
אז יש כל מיני כאבים, אני חושב שחלק מהכאבים הם בתוך המרחב האישי של האנשים, בינם לבין עצמם, נגיד מנהלים שחווים תסכול מזה שהעובדים שלהם במרכאות פועלים בראש קטן, אוקיי? אז בדבר כזה יש לנו כמה רמות, יש קודם כל בין המנהל ועצמו, אוקיי? כי אולי אני רגע אפתח איזשהו סוגריים, בתקשורת מגרבת יש מודל שאני אוהב לעבוד איתו, נקרא עץ החיים, שהוא ממפה לנו את שלושת דרכי התקשורת שיש לנו עם עם הסביבה ועם עצמנו. אז אפשר לדמיין עץ מאוד מאוד פשוט, כאילו כיתה ג' למתקדמים, יש גזע ויש שני ענפים, אוקיי? אז בגזע יש חיבור עצמי. אני עכשיו עם עצמי מבין מה אני מרגיש, מה מעסיק אותי, מה הצרכים שלי, מה המחשבות שלי. יש לי את אחד הענפים שזה ביטוי עצמי, אני עכשיו רוצה להגיד מה אני חושב, מה לדעתי צריך לקרות, מה אני מציע. ויש אופציה נוספת שזה חיבור לאחר, שזה אמפתיה. אז יש לנו חיבור עצמי, ביטוי עצמי, וחיבור לאחר. עכשיו, אם קורה משהו כזה, אם נגיד אני מלווה מנהל, והוא מתוסכל מזה שהעובדים בחברה שלו, או בצוות שלו, פועלים בצורה לא פרואקטיבית. אתה נותן להם משימה, והם עושים בדיוק את מה שאמרו, בלי לקחת ownership על הדבר. אז הנקודה הראשונה להתחיל איתה, זה במקום הזה של החיבור עצמי. כי יכול להיות שיש שם אכזבה מהם, יכול להיות שיש שם איזושהי ביקורת שיפוטיות כלפי עצמו, יכול להיות שיש שם מבוכה, כאילו הוא לא יודע מה לעשות עם זה, הוא בכלל לא רצה להיות לכתחיל המנהל, הוא אוהב לעבוד עם המטריה עצמה,
עם משבצות.
לדוגמה, או שהוא אוהב לתכנת, או שהוא אוהב לא יודע מה להיות לעסוק במחירות, והוא פתאום עכשיו צריך לנהל אנשים, וזה משהו אחר, וזה מתסכל אותו, והוא חושב שהוא לא טוב בזה, אז יש שם בתוך מרחב הזה של בן אדם לעצמו, הרבה דברים לפתוח, אחרי שפותחים, ואחרי שמייצרים שם איזשהו ברור, ואז הוא עם יותר בהירות לגבי מה הוא רוצה לעשות, אז אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אז איך עכשיו אתה רוצה, או איך את רוצה להשפיע על הממשק עם אותם עובדים?
אז קודם כל איזשהו קור כזה של מודעות עצמית, לדעת מה מפעיל אותי, מה כואב לי. אז בעצם כשאתה מגיע, השלב הראשון זה קודם כל עם המנהל, המנהלת הספציפיים, הגזע שלהם. מה קורה אצלם?
כן, אולי אני רגע אעשה צעד אחורה. כשאני, כאילו יש כל מיני אופנים שבהם אפשר לעשות את העבודה. זה יכול להיות ליווי של מנהל, זה יכול להיות ליווי של צוות, זה יכול להיות ליווי של צוות הנהלה. אז כל אחד מהדברים האלה מצריך איזה משהו אחר.
כן.
לצורך העניין, אם אין צוות הנהלה, אם אין שדרת ניהול, מה שנקרא, וכל מנהל צוות דואג לצוות שלו, ואין ראייה משותפת, אז יש משהו שנפגע ביכולת של הצוות להוביל את החברה כולה. אז באמת צריך לאפיין,
כן.
זה הדבר הראשון,
כן.
לאפיין, אבל באמת כשאני עובד עם צוותים, אז אני מביא את המקום הזה של התקשורת הפנים ארגונית, של ההתארגנות הפנימית. יש מודל שאני אוהב, שפיתחתי ושאני אוהב לעבוד איתו, שמדבר על המוצר הראשון והמוצר השני. והמוצר השני זה המוצר שכולנו מכירים. זה השירות או המוצר שמספקים ללקוחות החיצוניים. המוצר הראשון זה מה שקורה בתוך החברה. ואני מציע לראות את זה ממש כמו מוצר. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו מוצר לשירות שאני מוכר החוצה, אז לא שירות, מוצר, נהפוך את זה ממש ל... אז אני ארצה, קודם כל יש לי צוות שמפתח. והצוות מפתח לפי מה שהחבר'ה של הפרודקט אומרים, תשמע, אלה הפיצ'רים שחשובים לנו, זה הרודמפ. אחרי שפיתחתי, יהיה לי צוות של QA שיעשה לי בקרה על האיכות של הדברים. ואז יהיה את מי שימכור את זה החוצה. עכשיו אני אומר את אותו דבר, ואנחנו, זה לא ממש מקובל, זה לא ממש קורה, אבל מה אם אותו דבר היינו עושים פנימית? אם היינו אומרים, אוקיי, אני עכשיו הולך לבנות צוות, שיבנה לי כל מיני מוצרים חיצוניים, מה הרודמפ שאני רוצה לעשות כדי שהצוות הזה יהיה ממש ממש טוב וחזק?
מעניין.
שיעבוד בשיתוף פעולה.
מעניין. אז נגיד מנהל או מנהלת שרוצים לעשות כזה דבר עבור הצוות העתידי שלהם, או לצורך העניין להשתמש בכלי הזה למיפוי של הצוות הנוכחי שלהם. איך זה נראה? מה קורה שם? מה התהליך?
אני מתחיל בשיחה עם הגורם שהוא הרלוונטי שם, בין אם זה מנכ״ל, בין אם זה HR, בין אם זה מנהל הצוות, ו... אני מגייס את היכולת האמפתית שלי. אני קורא למה שאני עושה, יש מושג כזה, נקרא Humble Consulting, שזה בעצם בא ואומר, הפתרונות הם לא אצלי, הפתרונות נמצאים אצל האנשים. אני בא ועוזר לסדר ולארגן את המורכבויות, את הנקודות הכאב, את הקשיים. אז בניסיון שלי אני בשיחה נגיד עם מנכ״ל, מנהל, בתוך שעה אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אלה שלושת הדברים, אלה שלושת הכאבים המרכזיים שיש לך בתוך הצוות כדי שהוא יעבוד כמו שצריך. אני יכול לתת לך דוגמה, נפגשתי עם מנכ״ל של חברת סטארט-אפ, ועלינו במעלית, ומישהו אמר לו שלום. עכשיו, המנכ״ל אמר לו שלום, אבל זה היה נראה מאוד קריר. טוב, המשכנו, הלכנו לחדר והתחלנו לשוחח, אחרי איזה 10 דקות, מסתבר שאותו אחד שהוא אמר לו שלום, הוא הסמנכ״ל.
Oh my God.
עכשיו, בסדר, אז בשביל זה לא צריך להיות מומחה בתקשורת מקרבת או יועץ ארגוני בשביל לבוא ולהגיד, אבל כן עלתה לי שאלה, רגע, איך ומתי אני משקף לו שהקשר ביניהם, שהוא היה מאוד מאוד ניכר לעין, הוא בטוח עובר לכל הצוות, ומה עושים לגבי זה? עכשיו, זה לא בטוח שרוצים לטפל בזה. זאת אומרת, אני חושב שמה שאני מציע לעשות הוא להישיר מבט ל... יש ספר של ג'ים קולינס, הספר הוא Good to Great, שזה ספר שבעקבות מחקר שנעשה במשך 5 שנים, בחנו חברות שהם הגדירו אותם ככאלה שהפכו מ-Good to Great. עשו על זה כל מיני אינדיקציות, חברות שבעצם במשך 15 שנה, הערך של המניה שלהם היה פי 3 מחברות, מהממוצע של חברות אחרות באותו תחום. והם אפיינו בעצם 6 פרמטרים שמאפיינים את היכולת הזאת. אחד הפרמטרים היה confronting the brutal facts. היכולת להישיר מבט לאמת הכואבת. ואני ער לזה שזה לא משהו שכולם נכונים לזה, כי זה באמת לא נוח. זאת אומרת, אם נגיד אותו מנכ״ל והסמנכ״ל, זה ברור שיש שם מתיחות שזה לא נוח עכשיו לבוא ולהיכנס לזה. אז אני מנסה בעזרת אמפתיה ויכולת להחזיק את המורכבות ואת המתח, לאפשר איזושהי תנועה שם, אבל זה ברור לי שזה לא משהו שכל אחד יגיד לו כן, כי לפעמים אנחנו מעדיפים, ואני מכיר את זה גם מחיי, כן? לפעמים אנחנו מעדיפים לא להתמודד עם דברים שגם אם יש להם השלכות, גם אם יש להם מחירים, אבל... לפעמים זאת הבחירה שלנו.
אז אתה אומר, אם אני רוצה, כמנהלת צוות, מנכ״ל וכמנכ״לית וכן הלאה, אם אני רוצה לייצר לעצמי עץ כזה, או roadmap כזה, אז הדבר הראשון זה להתייחס לבעיה כפי שהיא, גם אם אני לא פותרת אותה כרגע, אבל להיות מודעת אליה. דרך שיח אמפתי, דרך שיח לא שיפוטי, אבל זה גם מעלה איזושהי שאלה, כי בעצם, באיזה שלב אני מדמיינת מה אני רוצה שיהיה? כאילו אני בראש שלי, בראייה שלי, אני צריכה לדמיין איזושהי מציאות שהייתי רוצה שתקרה, ואז בעצם בפילטר הזה להסתכל על מה שקורה כרגע. השאלה אם הרודמאפ הזה או אם הכלי הזה מכיל איזשהו חלק כזה של לדמיין מה אני רוצה שיקרה.
כן, הנקודה שאת מעלה היא, יש תרגיל שאני עושה עם צוותי הנהלה, שזה בעצם לדמיין איזשהו הצלחה. לדמיין את ההצלחה שאנחנו מתארים. זה יכול להיות מחירה של החברה, זה יכול להיות שחרור של איזה פיצ'ר שעובדים עליו לא יודע כמה זמן, זה יכול להיות איזשהו recognition שהחברה או שהצוות מקבל. ואז לעשות גזירה לאחור, לבוא ולהגיד בזכות מה הגענו לשם. אוקיי? ויש משהו בשיח פה, זה איזושהי חוכמת אמונים של אנשים מאותו צוות, אבל היכולת הזאת לבוא וגם הדמיון לדמיין את זה, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, בזכות מה אנחנו כבר היום עושים שבזכותו אנחנו נגיע לשם, ומהצד השני לבוא ולהגיד, אוקיי, אז ומה עומד לנו בדרך?
ואז יש את ה-confronting the בדיוק, כן.
בדיוק, the brutal facts, כן. בדיוק. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה משרת אותי מאוד מאוד טוב, וזה פחות, זה שיש היררכיה שמשתקת אנשים, זה פחות עוזר לנו. אבל זה שאנחנו, לא יודע, כנים, כן, אם זה מתכנס ביחד, אבל זה שאנחנו כנים, וזה שאנחנו שומרים על יצירתיות, אוקיי, זה סוד הקסם שלנו. אז כן, התרגיל הזה יכול לעזור לאפיין מה החוזקות שלנו, ומה הנקודות שבהם אנחנו מתמודדים,
מעניין. אוקיי, אז נחזור רגע לכאבים שאתה מגיע לפתור. אז באמת דיברנו על חוסר התאמה לתפקיד, או חוסר התמודדות עם המציאות, או כל מיני כאלה. איזה עוד כאבים אתה מגיע לפתור בכלים מתקשורת מקרבת?
יכול להיות שאני בצוות, יש לי מחלוקת מקצועית עם מישהו. עכשיו, ככל שיש לי קרדיט לאותו בן אדם, אני אצליח לנהל איתו שיח ענייני. אני אצליח לבוא ולהגיד לו, אני חושב אני רואה את הדברים אחרת. אוקיי? אבל אם אין לי קרדיט, מה שסטיבן קובי קורא לזה, ה-emotional bank account, אם אין לי קרדיט רגשי כלפי הבן אדם האחר, אני כבר מלא בשיפוטים כלפיו, אני חושב שהוא אנוכי, ואני חושב שהוא דואג רק לעצמו, ושהוא לוקח קרדיט בכל הזדמנות שיש לו, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שאנחנו בעצם לא...
רגע, רק כדי להבהיר כן. את המושג, קרדיט רגשי, זה אומר שיש לי מה, יכולת להכיל אותו, סבלנות כלפיו, מה זה אומר קרדיט רגשי?
המקום הזה של חשבון בנק רגשי, בתרגום לעברית, לא יודע כמה זה מוצלח, אבל...
אשראי רגשי.
אשראי רגשי, אוי, זה הרבה יותר טוב. האשראי הרגשי בעצם אפשר להגביר אותו בכל מיני אופנים, אוקיי? אז קודם כל, אם אני לא מייצר לחץ בלתי נפסק, אלא אם אני עושה לחץ מסיבות מאוד מאוד אמיתיות, אני מדברר את הסיבות האלה, אני תוחם אותו בזמן, ואחרי שאותו תקופת לחץ נגמרת, אני גם מייצר איזושהי התנחתה ורגיעה. אוקיי? זו דוגמה אחת לאיך אני מגביר אשראי רגשי. אני יכול להגביר אשראי רגשי בזה שאני משתף אנשים בהחלטות. אם אני בא ואומר למישהו, תעשה ככה וככה, בלי להגיד לו למה, אז הוא יפעל כרובוט, וזה ייצר בינינו איזושהי דינמיקה. במענה לשאלה בעצם מה זה אשראי רגשי, אשראי רגשי זה כשאני רוצה לייצר משהו, כשאני רוצה לפעול בעולם, אני תמיד צריך לקחת בחשבון גם את הקשר שלי עם הבן אדם האחר. והאתגר הוא איך אני פועל בתוך העולם, לצד זה שאני שומר על טיב הקשר ביני לבין האדם האחר. אם אני עכשיו רוצה לייצר משהו, אני חייב לקחת בחשבון את העובדה שזה הולך למשך זמן רב. וסטיבן קובי מדבר על היחס של P/PC, בין production ו-production capability. והיכולת הזאת בעצם לשמור על האיזון הזה ביניהם, היא מאוד מאוד משמעותית.
אז בעצם היכולת שלי, אז קרדיט רגשי שיש לי כלפי אדם אחר, זה בעצם היכולת שלי לייצר יחד איתו משהו, תוך כדי שאני שומרת על מערכת היחסים שלי המטיבה איתו.
נכון.
בעצם זה העניין?
נכון.
אוקיי, אז
נכון.
בעצם כשאין
ובעצם, לי... וקרדיט רגשי, אשראי רגשי הוא בעצם ביטוי שיש לי אמון. באדם האחר.
באדם האחר, כאילו. בדיוק. אם יש לי קרדיט.
אם יש לי אמון, אז יש לי בעצם...
הבנתי.
אשראי רגשי.
ואם אין לי בעצם את האשראי הרגשי הזה כלפי האדם, אז למעשה יהיה לי קשה לייצר איתו משהו.
נכון.
אוקיי, אז נחזור למה מה שאמרת, אז בעצם מישהו שאני לא סומך עליו, ואין לי אמון איתו, וכן הלאה וכן הלאה.
אז המקום הזה שבו יש לנו, כשאין אמון, כשאין קרדיט רגשי, מאוד מאוד קשה לקיים קונפליקט, מאוד מאוד קשה לקיים שיח במקום של מחלוקת. אנחנו רואים את זה גם במרחב הלאומי, אבל זה יכול להיות גם בצוותי עבודה. עכשיו, אם אני, אין לי את ה... אני מלא בשיפוטים, ואין לי את הקרדיט כלפי בן אדם אחר, אני כאילו יכול לנהל איתו שיח ענייני, אבל בעצם אני מנהל איתו שיח על, על, על בסיס אישי, או יותר נכון על בסיס אישיותי. אני תופס אותו כבן אדם אנוכי, או עצלן, או כזה שלוקח קרדיט מאנשים אחרים, ואני בעצם מדבר אל זה. והוא עכשיו יגיד משהו,
ולא משנה מה הוא יגיד,
יכול להיות שהוא יגיד משהו שאני מסכים איתו, אבל אם אין בינינו את הקרדיט הרגשי, אם אין בינינו אמון, אז השיח בינינו הוא לא באמת יהיה ענייני, הוא לא באמת יהיה מקצועי. עכשיו, היכולת הזאת לבסס אמון בתוך צוות, היא מאוד חשובה מהסיבה הזאת, ומעבר לזה, עולה פה שאלה של איך מנהלים מחלוקת מקצועית, איך מבטיחים שמחלוקת מקצועית תישאר עניינית ולא אישית. עכשיו, אם אתה מזהה בעצמך או בתוך צוות, שיש מחלוקת שהיא על בסיס אישי ולא על בסיס ענייני, איך אפשר לראות את זה? אתה יכול לראות את זה לפי טונים, לפי תוכן של מילים.
לפי תנועות גוף.
לפי תנועות גוף, לפי הסתגרות, לפי חתיכה של פגישה, אם אתה פשוט מסיים פגישה, חוסר סבלנות, אם יש רכילות אחר כך, כל הדברים האלה בעצם יכולים לשקף לנו שיש פה איזשהו פער, שיש פה פגיעה באמון. ובמצב כזה, אתה יכול להמשיך להתעסק עם הסוגיה העניינית, אבל אתה מפספס בגדול. כי בעצם יש משהו בבסיס שחסר. פטריק לנסיוני, שיש לו ספר ויש לו מודלים מטורפים, הוא ההורים ותאומים שלי, יש לו ספר שהוא כתב, The Five Dysfunctions of a Team, חמשת הליקויים של צוות, והליקוי הראשון הוא Lack of Trust, והמקום הזה, כאילו אם אנחנו מזהים שיש בתוך צוות משבר אמון, או בין שני אנשים, או בין שני מנהלים, בעיניי זה הדבר שצריך לפתור אותו.
כן, אז יש כל מיני פערים שאתה מגיע לפתור, איזה כלים, נלך לרגע על באמת על הפער הזה, על חוסר אמון או על חוסר קרדיט רגשי, בסוף אני מניחה שזה על אותה סקאלה, כן, הסיפור הזה. איזה כלים יש לתקשורת המקרבת להציע בתוך צוות כדי לפתור את הסיפור הזה?
וואי, זה, האמת שזה נקודה שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד מתחבר אליה. בוא רגע נעשה סדר. אנחנו מדברים על חוסר אמון, וכשיש חוסר אמון, קשה מאוד בעצם לעשות את הצעד הראשון ולבוא ולהגיד, אוקיי, אני מאמין לך. נכון? עכשיו, אנחנו נמצאים באיזשהו סטטוס קוו כזה. זאת אומרת, אני לא מאמין לך, אז אני לא אעשה את הצעד. יכול מאוד להיות שגם אתה לא מאמין לי ולא תעשה את הצעד. ובמקום הזה, כאילו, איך אתה מייצר אמון? נכון? אז הנקודה בהבנה שלי היא שמה שיכול לייצר אמון זה פגיעות. למה? כי אני במקום של חוסר אמון אני שומר על עצמי, אני נזהר, אני לא עכשיו יגיד מה אני חושב באמת, כי אני חושש שתנצל את זה לרע. אם אני בכל זאת מוכן לקחת את ההימור, ופגיעות זה תמיד הימור, גם עם אנשים שאנחנו אוהבים ומכירים, אבל אם אני מוכן לקחת את ההימור ולבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני חושב, או אני מוכן להיות בפגיעות במקום של אמפתיה, של לנסות להבין מה אתה אומר, זה גם איזשהו הימור, זה גם מקום פגיע.
אני חייבת להתעכב רגע בבקשה. הנקודה הזו, כן. כי אני טל מסכימה מאוד, אני חושבת ש, כן. שאינטימיות נוצרת מפגיעות, כן. ואינטימיות, באמת המסט של כל מערכת יחסים בריאה ואמיתית ועמוקה ומטיבה, מסכימה מאוד. אני שמה לרגע את כובע הארגון, ואומרת, מה הפגיעות עכשיו? מה הקשר? מה הקשר בתוך מרחב ארגוני להיות פגיע? למה אני צריך לדבר על הרגשות שלי? אני באה עכשיו לעשות X, Y ו-Z בתוך צוות. אני לא מאמין לו, כי מסיבותיי שלי, אבל אני מבין שאנחנו צריכים לעבוד, וזהו, מה הקשר עכשיו לדבר על הרגשות שלי? ואני בטוחה שמה שאני אומרת לך כרגע זה משהו שאתה שומע לא מעט כשאתה מגיע לארגונים, ואני תוהה איך עדיין מדבררים את הדבר הזה בשפה של הארגון, בטרמינולוגיה שלהם, שהם יבינו מה הערך של זה, כי זה נשמע לי תהליך ממש מורכב שעושים, שקשה לעשות עם חברים, let alone, כאילו עם אנשים שאתה עובד איתם. אז איך אתה מטפל בהתנגדויות האלה?
כשאני מדבר על פגיעות, אני אנסה לתרגם פגיעות למשהו אחר. האם אני מדבר מהראש, האם אני מדבר עלייך, או על הבן אדם האחר, או האם אני מדבר על עצמי. אוקיי? לדבר על עצמי זה פגיעות. אז נגיד עכשיו יש לנו ישיבה, אמרת, ציינת קודם התלבטויות אסטרטגיות, נגיד יש עכשיו איזשהו שיח לגבי האסטרטגיה של החברה. מה עושים? מישהו מעלה איזשהו רעיון, ואני בתוך עצמי, עוד פעם עכשיו במקום של החיבור עצמי, אני חושב שזה רעיון היום ונורא. שהוא ייקח אותנו לעבדון, זה יהיה מורד תלול, זה יפגע לנו בהכנסות וכו' וכו'. עכשיו, האם אני בוחר לדבר עלייך, על הרעיון שלך, או שאני בוחר לדבר עליי? זה ההבדל. אם אני בוחר לדבר עלייך ועל הרעיון, אז אני לא ממש בפגיעות, למרות שכאילו אני משתף את מה שאני חושב. אז איך זה נראה? איך נראית פגיעות בשיח כזה? אני יכול לבוא ולומר, אני חושש שהכיוון הזה יפגע לנו בהכנסות. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין להגיד אני חושש ש, לבין
הרעיון שלך.
גרוע. זה כל ההבדל. מישהו מהצד השני יכול לבוא ולומר, בסדר, מה אני אעשה עם זה שאתה חושש? ואז עולה השאלה, האם אני עכשיו רוצה לדבר בשיח כותבי, בשיח של אמת ושקר, בשיח של נכון לא נכון, או שאני מגלה פגיעות ואני מוכן לדבר עליי. ולבוא ולהגיד, אני חושב שההחלטה הזאת היא לא נכונה, כי 1, 2, 3. זה החשש שלי.
אני מבינה מה אתה אומר, זה באמת איזושהי טקטיקה שהרבה פעמים אנחנו לא כל כך שמים לב שאנחנו משתמשים בה, לדבר ברבים, להרחיק את הדבר מהאיש.
לדבר בצורה קיצונית, להגיד אף פעם, תמיד.
בדיוק, אבל כן, אני חושבת שזה כלי טוב של תקשורת מקרבת. כאילו בסוף, להפריד בין הרעיון לבין הבן אדם שהציע אותו, להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של. איזה עוד כלים יש כאלה? איזה עוד הקים כאלה של תקשורת מקרבת יש?
אני אומר עוד משהו במרחב של ההקשבה, כדי שנעמיק את זה. הקשבה במקום של קונפליקט, כי גם אני רואה את זה בצוותים, את הקושי לנהל שיח במקום של חוסר הסכמה, וגם כמובן במרחב של המדינה. יכול להיות תרגיל מאוד מאוד מעניין, כשאנחנו במחלוקת, לבוא ולהגיד, להתמקד עכשיו רק בצד אחד. צד ראשון יבוא ויגיד, מה המחשבות שלו, מה חשוב לו, אוקיי, מה השיקולים שלו. צד השני לא יגיב כמו פינג פונג. צד השני ישקף כל מה שהוא שומע. הצד השני ירכז את הדברים. הצד השני יאסוף את הדברים. הצד השני יבוא ויגיד, אוקיי, אני מבין שזה וזה 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 חשוב לך. יש עוד משהו פספסתי? זאת אומרת, אנחנו נתרגל אמפתיה ותשומת לב מלאה למה שכל אחד מהצדדים אומר.
זה נשמע ממש כמו תרגיל די פשוט שמנהל יכול, מנהל, מנהלת, יכולים לתווך בין שני חברי צוות, חברות צוות, ואפילו כתרגיל מחשבתי, זה לא חייב להיות כחלק מחיכוך או קונפליקט, כאילו ממש בוא נדבר על זה, בוא נעשה, היינו קוראים לזה הצוללת כמורה, הייתי עושה את זה, כאילו הם שני תלמידים היו מציגים שתי עמדות שונות לגמרי, אחד מדבר, והשני רק אז מגיב למה שהוא אומר רק בסוף. אז באמת אפשר להשתמש בזה כתרגיל בתוך צוות, זה אחלה של רעיון. אז יש לי שאלה מזווית קצת אחרת. בסוף אתה מגיע לתוך צוות ככה, כאורח, נכנס לתוך איזושהי תרבות ארגונית שאתה לא חלק ממנה בסוף, ורציתי להבין איך זה נראה כאורח לרגע בעצם, כשאתה נוגע לרגע בצוותים האלה ובפערים האלה.
אורח לרגע שם לב לדברים. האמת, אני אומר בכנות שעד לאחרונה חשבתי שזה מספיק. זאת אומרת, היכולת האמפתית היא עוזרת לגשר על הדברים. ואז לפני 3 חודשים בערך, הייתי באופסייט עם חברה, וראיתי שם איזושהי התנהלות בתוך הצוות שהמנהל שיתף אותי לגביה, זאת אומרת שיתפתי לגבי אחד העובדים, אבל אז ראיתי את זה בלייב, וחשתי את האינטנסיביות של הדבר. אז מצד אחד, כשאתה מגיע מבחוץ, אתה מסוגל לראות כל מיני דברים, כמו לדוגמה מתח בין שני עובדים, שאתה יודעת, באחד המקרים התרעתי על זה חודש לפני שזה התפוצץ, כי פשוט
ראיתי את זה. כן.
אבל מצד שני, עצם זה שאתה לא בשוטף, יש דברים שאתה בכל זאת לא רואה. עכשיו, זה מבחינתי איזשהו לקח על החשיבות של להיות חשוף בצורה בלתי אמצעית לכל מיני פורומים, לכל מיני בתים. אגב, אני אומר משהו למישהו בתוך המרחב הזה של HR שמאזין לפרק. אני חושב שיש לנשות ואנשי HR אפשרות מאוד מאוד גדולה להשפיע על המרחב הזה, על מה שקורה בתוך הארגון. בעיניי זה המהות של HR. זאת אומרת, להשפיע על הדינמיקה, על התרבות הפנימית. ואם אם מזהים דברים שקורים, כמו שאמרנו קודם על החוסר אמון, אוקיי? שזה יותר עמוק מחוסר ההסכמה על סביב נושא כזה ואחר, מה עושים עם זה?
כן, להרים את הדגל הזה, למעשה.
כן, ואז אנחנו חוזרים ל-confront the brutal facts. כן. אם שמתי לב שיש פה איזושהי בעיה בין שני מנהלים, שמשפיעה על ההתנהלות של שני הצוותים, מה עושים עם זה?
זו שאלה טובה, כי בסוף, אתה יודע, יש דברים שהם לא לי. כאילו יש דברים שמנסים להימנע מהם, כי באמת לפעמים, אולי בתחושה, לאנשי HR לא תמיד יש את הכלים להתמודד עם זה, אולי בגלל זה מביאים המון סדנאות חיצוניות, אבל אני שנייה חוזרת לעניין של להיות אורח לרגע. כי בסוף, נכון, אם אתה אורח לרגע, אתה רואה דברים שאולי לא היית רואה, אבל בסוף מאוד מאוד קשה לייצר סדירויות אמיתיות, גם עם הכלים שלך הם מאוד מאוד טובים, מאוד קשה לייצר סדירויות בסדנה אחת, או בשניים, שלושה מפגשים. איך אתה, אולי יש פה איזושהי שאלת אפקטיביות בעצם, איך אתה יודע שמה שאתה עושה בתוך ארגון מחזיק מים, נשאר לאורך זמן?
אני מסכים, זו שאלה אמיתית. אני לפני שנה בערך, שנה וחצי, כשהתלבטתי בשאלה הזאת, מתוך השאלה הזאת הגעתי למסקנה שאני מעדיף תהליכים יותר ארוכי טווח, תהליכים של 4 חודשים, שמשלבים גם סדנאות עם כל מיני פורומים, לצד עבודה של אחד על אחד, על בסיס חודשי, עם כל מיני, לפי הצורך וההתאמה לזה. אבל אני מסכים איתך, אני חושב שאני נותן רגע דוגמה קיצונית, שמעתי פעם על איזשהו אזור שהיה מוכה מלחמה, והייתה שם איזה מלחמה, משהו בסגנון צרפת אנגליה, כזה מלחמת 100 שנים.
וואי וואי וואי.
ודיברו על לשקם את האזור. אז מישהו אמר, אין בעיה, יש לי תוכנית לשיקום, אבל זה תוכנית של 100 שנים. עכשיו, יש בזה איזושהי אמת, זאת אומרת, אם אתה במשך תקופה מקיים אורח חיים שהוא לא מיטבי, שהוא פוגעני, שיש רכילות, שהאמון מאוד מאוד נפגע, אפשר להרוס את הדברים מאוד מהר, אבל לבנות זה משהו שלוקח זמן. עכשיו, אני אומר שזה בהכרח לוקח את אותו משך זמן, אבל צריכה להיות שם כוונה טובה. אם יש כוונה טובה ויש מוכנות להיות בפגיעות ובשיח כנה, אז אפשר לעשות את הדברים יותר מהר. אבל העניין הוא שהרבה פעמים צריך לבנות את המוטיבציה באמת להיות מחויב לתוך, את יודעת, לתת קרדיט בבן אדם שאין לך קרדיט.
זה תהליך.
זה מטורף.
נכון.
ולפעמים זה קורה גם מהר מאוד. אבל, כאילו שזה מפתיע, אבל
תראה, בסוף ארגונים צריכים לרצות את זה. מה זה ארגונים? אנשים בתוך נכון. הארגון צריכים לרצות את זה. הם צריכים להבין את הערך של התהליך הזה. הם צריכים להבין גם שבסוף יש לזה השפעה ממש על שורת הרווח. וברגע שיש את ההבנה העמוקה הזאת, אז נכון להתחיל איזשהו תהליך, ארוך או קצר, אגב, כאילו, וזה באמת עניין. לקראת סיכום, מה המסר שלך למנהלים, מנהלות, שמאזינים לנו כעת?
ברוח המוצר הראשון והשני, אני באמת באמת מאמין בעניין הזה של מנכ"לים של חברות ומנהלי צוותים צריכים לאמץ את ההבנה הזאת, שכמו שיש להם אחריות כלפי מה שהם מוציאים החוצה, יש להם אחריות לגבי מה שקורה פנימה. וכל הבליינד ספוטס האלה של lack of trust, וזה שאנשים לא נכנסים לקונפליקט, וזה שאנשים לא מחזיקים אחד את השני accountable, וכל מיני דברים כאלה שהם, אני קורא להם הבאגים של המוצר הראשון, זה האחריות של המנהלים. וההבנה הזאת שאת יודעת, אני פעם הייתי לא מעט מנטור סביב כל מיני הבים וכל מיני אקסלרטורים, אבל ראיתי שבעצם אנשים שהם יזמים בראשית דרכם, הם לא באמת מיינדד לזה, הם עסוקים עכשיו במוצר שהם רוצים להוציא החוצה, ואז אתה אחר כך חווה את המורכבות הפנימית של האנשים הלא נכונים שבחרת, וזה שאין תקשורת טובה בשלבים יותר מאוחרים. אז אני מבחינתי, כאילו יזמות, הייתי רוצה שבאתוס שלנו, של אומת הסטארט-אפ ניישן, שבאתוס אנחנו נבוא ונגיד, גם מה אני רוצה לייצר עבור העולם, איזה תרומה אני רוצה לתת לעולם, אותו מוצר שני, ובא בעת להיות מאוד מאוד עסוק ב, רגע, בשביל שאני אוכל לתת את התרומה החוצה, אני צריך לבנות את הצוות, איך אני רואה את הצוות? לתכנן את זה, כאילו שזה יהיה מדליק לא פחות מאשר המוצר החיצוני.
לגמרי. ומתוך ההבנה שבסוף האנשים הם מה שבונים את המוצר הראשון, השני, השלישי והאחרון.
לגמרי.
אמיר, ממש תודה. זה היה סופר מעניין. ואם אתן או אתם מצאתם ערך בפרק הזה, אתם מוזמנים לשתף, לשלוח, לעשות שר ברשתות החברתיות, וכמובן לדרג את הפודקאסט. ושוב תודה, אמיר.
שמחה.
ותודה.
תודה רבה, טל.
בכיף, בכיף. ותודה לכן ולכם שהזנתם. נתראה בפרקים הבאים. ויאללה ביי!